כל חי אונליין 93fm.co.il
הרבה שנערמה ברחובות ירושלים בשלושת הימים האחרונים. וכך נענה ראש העיר ברקת לבקשת ראש הממשלה נתניהו, שהזמין אותו לישיבת הממשלה הקרובה כדי לדון בדרכים לפתרון הבעיות בתקציב החדש של עיריית ירושלים, והודה לו על כך. בנוסף הודה ברקת גם לשר לענייני ירושלים אלקין שפעל לסיום השביתה. סגן שר האוצר יצחק כהן אמר הערב לכל חי כי הייתה זו שביתה מיותרת, והצהיר כי התקציב המיועד לירושלים במשרד האוצר לא ישתנה. יועץ ראש העיר ירושלים אברי מקרויזר סבור כי התקציב לירושלים ישתנה בסופו של דבר, והזהיר כי אם הדבר לא יקרה תהיינה לכך השלכות שיובילו לפיתורי עובדים בעיריית ירושלים ולפגיעה בתשתיות הציבוריות בבירה. דברים נאמרו בראיון למהדורה המרכזית עם אבי ממרן. פרקליטי ראש הממשלה לשעבר אהוד אולמרט, המרצה עונש מאסר בגין הרשעתו בפרשת הולילנד, הגישו הערב בשמו בקשת חנינה לנשיא המדינה. מבית הנשיא נמסר בתגובה כי בקשת החנינה לאולמרט הועברה על פי הנועל המחייב לקבלת חוות דעת של משרד המשפטים. בגץ נענה לעתירות שהגישו המחנה הציוני והתנועה לאיכות השלטון והוציא צו על תנאי המחייב את ראש הממשלה נתניהו לנמק מדוע אינו פורש או משאה עצמו מתפקידי שר התקשורת והחוץ כל זמן שמתנהלות חקירות נגדו. בנוסף נדרש היועץ המשפטי לממשלה לנמק לבגץ מדוע לא הורה לנתניהו לעשות זאת. כוחות הביטחון נערכים בכוחות מתוגברים לאפשרות פינוי היישוב עמונה בבנימין ביממה הקרובה על פי החלטת המדינה בעקבות פסיקת בגץ ודרכי הגישה לעמונה נחסמו. בגץ צפוי לפרסם את החלטתו בעתירה שהגישה עמותת שמאל נגד ההסכם בין המדינה למתיישבי עמונה בטענה שהשטחים החלופיים המיועדים להקמת יישוב חדש בסמוך ליישוב שיפונה נחשבים גם הם לכאורה כקרקעות בבעלות פלסטינית פרטית. מפקד חטיבת כפיר אלוף משנה גיא חזות העיד היום במשפט החייל המורשע בהריגת מחבל בחברון אלאור עזריה ואמר כי אליו להיענש על מעשהו החמור אך יש להתחשב בהיותו לוחם מצטיין והוסיף כי אינו מתחרט על ששוחח עם אביו ורצה להציג בפניו חוות דעת משפטית נוספת. עם זאת לדברי אלוף חזות הוא שגע כשאמר שיפגיש אותו עם אלופים והרמטכ"ל תיקן אותו. אביו של החייל ללור עזריה צ'רלי תקף מילולית בחומרה את אלוף משנה גיא חזות בבית המשפט, מכינה אותו שקרן ובושה לצהל. בתאונה בין טרקטור לרכב הסעות בין קרמי יוסף למושב תחייה נפגעו 9 בני אדם, אחד מהם באורח בינוני עד קשה והשאר באורח קל עד בינוני. בשעה האחרונה הורגשו שיבושי תנועה בכביש 44 באזור רמלה והמשטרה חוקרת את נסיבות התאונה. התחזית הלילה גשמים מקומיים בעיקר במרכז הארץ ובדרומה ועדיין קיים חשש משיטפונות במדבר יהודה ובדרום הארץ. מחר צפויה ירידה נוספת בטמפרטורות ויהיה קר מהרגיל בעונה. עד הצהריים ייתכן גשם מקומי במרכז ובדרום וקיים חשש קל משיטפונות בעיקר במדבר יהודה ובדרום הארץ. בשעות אחר הצהריים תנשבנה רוחות צפוניות ערות לאורך החוף ובלילה קיים חשש לקרה באזורים המועדים בעיקר בצפון הארץ. עד כאן חדשות כל חי.
את שידורי כל חי ניתן לקלוט בתדרים 93.92.8 ו-102.5 FM באתר כל חי ובאפליקציה. כל חי תמיד איתי. כל חי. עכשיו אתכם המהדורה המרכזית עם אבי ממרן.
שוב שלום, ערב טוב לכם, השעה השנייה, מהדורה המרכזית, רדיו קול חי, עורכת אסתי פלד, על הביצוע הטכני אברהם משחקוב. ואנחנו נפתח את השעה הזו דווקא עם ענייני חינוך, היום נערך כנס שמקיים המחוז החרדי במשרד החינוך למנהלים, גם רבנים השתתפו בכנס הזה, ביניהם הרב מרדכי נויגרשל, ורבנים נוספים, כאשר האווירה הייתה נינוחה, מנהלים מספרים שהם מרגישים בשינוי, מהותי בהתייחסות ובגישה של המחוז החרדי לצרכים שלהם יותר קשובים, ואולי אנחנו לאט לאט רואים שינוי מגמה מול משפטים ודברים ששמענו רק לפני שנה. ובאופן ראשוני אנחנו גם שמחים לראיין ולשוחח את מנהל המחוז החרדי איציק זהבי, ראיון ראשון שלך, שלום וערב טוב. לא, הוא לא על הקו. איציק זהבי? מיד יהיה איתנו על קו הטלפון, מנהל המחוז החרדי במשרד החינוך, שמתראיין לראשונה מאז כניסתו לתפקיד, ואנחנו ננסה להבין יחד איתו ככה על התפקיד, על הדרך שהוא עושה בחודשים האחרונים, ואנחנו מנסים לפנות אליו. איציק זהבי?
ערב טוב לכם.
ערב טוב גם לך. מנהל המחוז החרדי במשרד החינוך, כמה זמן כבר בתפקיד?
שנה.
נו, שנה משמעותית. איך העבודה?
העבודה מאתגרת, אתגר גדול, עבודה רבה, אבל יותר מאשר עבודה, זה בעיניי זאת שליחות. ואני חושב שהדברים שאנחנו עושים בשנה האחרונה מחזקים את התחושה הזו, ואני חושב שזה מה שבעצם מוביל לכנס, כמו שציינת בפתיחה שלך, כנס שונה, כנס אחר, כנס מוצלח, ואני שמח להיות חלק מהדבר הזה.
כן. אז בואו נדבר רגע על זה. אנחנו בעצם מנסים אולי לסכם שנה כזו, וקשה לעשות זאת ברעיון אחד, אבל לפחות את הציוני דרך המשמעותיים. אתה נכנסת בסערה גדולה שהייתה סביב סוגיית הסמינרים, וסביב הטענה שהמחוז החרדי מתערב בתכנים של מוסדות הלימוד החרדים. אבל בואו נפתח קודם כל בעניין הסמינרים, זאת באמת ככה צלקת פתוחה, כואבת, שאנחנו כאן גם מדברים עליה רבות. ואני רוצה לשאול אותך ככה באופן כללי, אתה יודע, בלי להכניס אותך לפינות או לשאול אותך שאלות קשות, איך תמונת מצב, איך אתה רואה את התופעה, את המצוקה, את דרך הטיפול של הגורמים הרלוונטיים, רשויות מקומיות, משרדי ממשלה, משרד חינוך, רבנים, תפרוס לנו את משנתך.
אני אומר בכמה נקודות, א', בהחלט מדובר ב... תופעה שאני כמובן לא הכרתי ולא ידעתי עליה ברמה הזו ובצורה הזו קודם לכן. אני חושב שאנחנו בתוך משרד החינוך, גם בהתאם למדיניות שקבע שר החינוך ושהמנכלית הנחתה באופן מאוד מאוד ברור, ידענו כל הזמן שאנחנו לא ניתן מקום ולא ניתן יד ואפשרות לאפליה מכל דבר שהוא, בוודאי לא אפליה על רקע הדתי. ואני חושב שעם כל הבשורה שהמחוז הביא בשנה האחרונה סביב יצירת אמון וקשרי עבודה עם כל הגורמים שיש בעולם, בזירה החינוכית החרדית, כולל איגוד הסמינרים, כולל סמינרים, כולל מנהלי אגפי חינוך, הצלחנו להגיע מצד אחד לפתרון להרבה מאוד בעיות וצלקות שנסו על גבן בנות ולפתור אותן, ומצד שני אנחנו יודעים שיש לנו עוד הרבה משימות והרבה בדרך הזה, הרבה דברים נוספים לקדם. אנחנו הסקנו מסקנות בתהליך הזה, ולמשל המסקנה המרכזית אולי שמבחינתי היא קריטית, זה במקום שבו אנחנו מצפים לראות שבשנה הקרובה לקראת שנת הלימודים תשע"ח לא תהיה בת אחת שנשארת בלי לדעת מה קורה איתה כאשר היא מסיימת את שנת הלימודים.
כן, אז קודם כל בהחלט אמירה חשובה ומשמעותית, אפילו הייתי אומר כותרת, אבל במסגרת הפקת הלקחים עליה אתה מדבר, אז בוא ננסה ללבן את העניין. הפתרונות שהיו עד עכשיו היו פרטניים, כלומר כל בת ובת טופלה באופן ספציפי מול הרשות המקומית ומול הסמינר, לפעמים הצלחתם, לפעמים לא, ההורים בחלק מהמקרים התעקשו, בחלק מהמקרים התקפלו, ועוד כל מיני סגנונות של פתרונות מהסוג הזה. לא ראינו איזשהו מתווה, פתרון כוללני, שמכניס אליו את 95% מהמקרים ומהבנות, כזה שמחייב את כל הצדדים. האם אתה סקפטי באשר להימצאותו של פתרון כזה? האם אנחנו נמצאים בתקופת ייאוש? כלומר, אין הרבה מה לעשות. הדרך היחידה זה לעבוד קשה ולפתור בעיה של כל בת בנפרד.
אני לא מסכים איתך לגבי העובדה שאין לנו מתווה, כי בסופו של דבר גם אם הגיעו אל אל המחוז החרדי כ-300 מקרים לפתרון, ולמעלה אפשר לומר, למעלה מ-90% הגיעו לפתרון, אולי אפילו פתרון מוצלח בסופו של דבר. אז אומר שיש מתווה. אני חושב שיש פה עניין של אחריות משותפת של הרבה מאוד גורמים, ובתובנה שאני לפחות מסיק מתוך התהליך הזה, אני יכול לומר שכשכל הגורמים ישתפו פעולה מתוך רצון טוב ומתוך תפיסה שאכן אין לאפשר מצב שילדות, תלמידות, יישארו בבית אחרי פתיחת שנת הלימודים. אנחנו נאבקנו בזה במאבק מאוד מאוד קשה, בפעם הראשונה גם עצרנו תקציבים, ואני יכול לומר פה מעל גלי הרדיו, לומר לכם, שאנחנו לא רק נעצור תקציבים, גם אם חס וחלילה ישנו כאלה מקרים, אנחנו גם לא נאפשר החזרה של תקציבים. זאת אומרת, אם יהיה חס וחלילה...
מוסד שלא קיבל תקציב לחודש ספציפי, לא יקבל אותו יותר, הוא איבד את התקציב הזה.
נכון, נכון. כשאנחנו נעצור את הדברים האלה, אנחנו נהיה מאוד מאוד חדים וברורים. אבל אני חייב לומר בעניין הזה, שהשיח שכרגע אנחנו עובדים עליו, יחד עם כל הגורמים, כולל עם רשת החינוך העצמאי, בהכנה של המשפחות, של ההורים, של המורים, לקראת המעבר לסמינרים, כולל בעבודה עם חברי כנסת, יו"ר ועדת החינוך של הכנסת שמאוד מעורב בעניין הזה, כולל עם איגוד הסמינרים ועם גורמים אחרים, שהמליצו המלצות ושלחו בקשות והעלו רעיונות, אנחנו מנסים לגבש מתווה שיאפשר בסופו של דבר להגיע לתוצר שאליו אמרתי וכיוונתי קודם. להגיד, להתחייב לך כרגע שכל הבעיות ייפטרו, קשה לי להתחייב, אני אבל אומר שאני מקווה מאוד שכשאנחנו נעמוד בפתיחת שנת הלימודים, אנחנו נדע שכבר סיימנו את התקופה של עררים והימצאות. וברשותך עוד משפט אחד לגבי הנושא של ההורים. אני פוגש הורים, ממש על בסיס כמעט יומיומי, אנשים שפונים ומבקשים לדעת ולדבר ושואלים. אנחנו חייבים להגביר את ההסברה, חייבים לומר להורים איפה ואיך ומתי וכמה הם צריכים לעשות כדי לדאוג לרישום של הבנות ולרישום הנכון והמוצלח מבחינתם. ואנחנו חייבים להגיד להורים שאנחנו איתם, אנחנו מקשיבים להם, אנחנו מחפשים את הפתרונות, ושיש אחריות לכל הגורמים, כולל ברשויות המקומיות, לדאוג שהשיבוץ יהיה שיבוץ מושכל, יהיה שיבוץ מותאם, יעשה בזמן, כדי שלא נגיע לשלב שבו מסתיימת החופשה הגדולה, והתלמידות לא מוצאות את מקומן, או נשארות אפילו, כמו שהיו מספר מקרים בודדים, אבל עדיין מקרים קשים, שהורים בחרו להישאר בבית, להשאיר את הבנות בבית, עד שהבטחה כזו, אמירה כזו, תביא לפתרון של הבעיה שלהם.
ואתה אומר, בשנה הבאה, עם פתיחת שנת הלימודים, אתם מבחינתכם תעשו את הכל, את אפילו ככה בנימה של התחייבות כזו, אומר, לא תישאר שום בת מאחור, כולנה תדענה איכן הם לומדות עם פתיחת שנת הלימודים, ולרשותך, בוא נאמר למאזינים, יש את המקל, שזה הסנקציות הכלכליות, יש את הגזר, שזה לתת הטבות אולי למי שכן הולך בתלם ומתנהל נכון, אבל בסוף יש בעיה אחת, אתה המחוז החרדי, ויש מנהלים ורבנים שבמהלך השנה שאתה מכהן בתפקידך, עשו סוג של חרם על המחוז הזה. איך אתה מתנהל עם זה?
אז אני חייב לציין שאולי הדבר המרכזי שעשינו בשנה האחרונה זה להחזרנו את האמון בין הציבור החרדי על הרבנים שלו והמנהיגים שלו לבין משרד החינוך ולבין המחוז החרדי. אני, הדבר הראשון שעשיתי זה פגשתי גורמים מכל הקבוצות ומכל הקהילות בציבור החרדי. אני עברתי אצל רבנים, אצל מנהלי מוסדות, כמובן אצל הרשתות, שתי רשתות החינוך הגדולות, גם בחינוך העצמאי, גם מעיין החינוך התורני, ואנחנו בעצם ניסינו, ואני חושב שאנחנו הצלחנו ליצור קו תקשורת, שיח, פתוח, כנה, אמיתי, אחר, מדבר בגובה העיניים, בידיים נקיות, לא מחפש רק איפה הבעיות והקשיים, אלא באמת מנסה...
כלומר, מתוך ניסיון לבנות אמון אמיתי, קודם כל אמון אישי, ואחר כך גם ליצור אמון עם המערכת, ואתה יוצא לשם כך לסיור, לפגישה בבתיהם של רבנים, ראשי ישיבות, אנחנו יודעים על הגאון הרב רבי יגאל רוזן ואחרים, שאתה מקיים איתם שיחות ופגישות, במטרה קודם כל לבנות את האמון הזה. מה אתה שומע מהם בשיחות הללו? מה שמעת? כלומר, מה הצטבר על שולחנם בשנים שטרם כניסתך לתפקיד?
אני חושב שאמר והטיב להציג את שר החינוך, שהוא אמר, הייתה תחושה של לרדוף בכוח, או לנסות לתקן ולשנות, ואנחנו בעניין הזה, גם בהתאם למדיניות של שר החינוך, וגם מתוך אמונה שעדיפה הידברות, ועדיף ללכת יד ביד, מאשר לעסוק בחיפופי ידיים. אני חושב שהיום בכנס אפשר היה לראות מי נכחו, מי הגיעו, כדי להבין שבאמת יש הזדמנות לדרך חדשה, ולשיח, שיח אמיתי, שיח שיש בו הערכה רבה לחינוך החרדי, לצד שיח שדורש לעמוד בהוראות החוק, בתקנות, לעבוד על פי חוזר מנכ״ל, על דברים שעשינו אותם בעבר. אני יכול לומר עוד משפט אחד, גם העמיתים שהם לא רק במחוז החרדי, העמיתים שלי בתוך משרד החינוך, באגפים המקצועיים השונים, עושים לילות כימים לטובת הנושא הזה, ואני חושב שגם אצלם, היום כשיש מחוז חרדי, אנחנו יכולים להסתכל על הדברים בצורה טובה יותר.
כלומר, אתה אומר, יש שינוי גישה הדדי. שינוי גישה גם מצד הפקידים במשרד החינוך, וגם שינוי מצד מנהלי מוסדות החינוך, אחרי באמת תאום פעורה שהייתה כמה שנים בין הצדדים הללו, בעקבות שרים קודמים וגזרות וכל מיני ביטויים ששמענו מן מנהלים במהלך השנים הללו. אז בוא נתמקד למשל בסוגיית עמודי התורה, שטוענים שיש בירוקרטיה כבדה ומסורבלת, שמתנהלים איתם לא תמיד בצורה מתחשבת, היחס לא תמיד ראוי, שלל אמירות ששמענו כאן לאורך השנה, תפסים שהם צריכים ללכת ולחזור כדי לקבל כמה תקציבים, ומודים להם פתאום על ביטול תקציב או על קיצוץ לא צפוי, תקנים שהם צריכים לעמוד בגני ילדים, כאשר בגן הממלכתי שנמצא בשכנות אליהם לא נדרשים לעמוד בתקנים הללו, ואתה אמור לקבל את הפניות הללו, לטפל בהן. קודם כל, האם התמונה שתיארתי היא תמונה נכונה?
אני חייב לומר שההקמה של המחוז החרדי נועדה בראש ובראשונה לתת את השירות המיטבי לטובת המוסדות, כולל מוסדות הפטור ומוסדות המוכשר, גני ילדים ואחרים. אני בחלק מהמקרים, ואתם גם סיכרתם חלק מהמקרים, אנחנו באמת נתקלים בתופעות קשות של מבנים שאינם ראויים. אני חושב שאנחנו בעניין הזה מתכוונים, ואני יודע שגם השר שם את זה בראש סדר העדיפויות, וגם סגן שר החינוך, הרב פורוש, התייחס אל הנושאים הללו לא פעם, על הצורך בשיפור הבינוי, בניית כיתות, בשיפוץ של בתי ספר, הצטיידות, ולשמחתי יש אוזן קשובה גם בתוך מערכת, במערכת שלי, שאני חלק ממנה במשרד החינוך, אבל גם ברשויות המקומיות, יותר ויותר ראשי ערים שפוגשים אותי, ואני מסתובב הרבה מאוד בשטח, אומרים ומדברים על זה שאם בעבר הם לא היו מודעים בכלל שיש קבוצה כזו, שיש קהילה שמעוניינת, שרוצה, היום הם הרבה יותר מקבלים, הם מבינים את הצורך לתת להם מענה. ואני יכול לומר בעניין הזה גם דברים שאמרנו אותם גם בעבר, אין ואסור שיהיה הבדל בין ילד שלומד בחינוך החרדי לבין ילד שלומד בחינוך הממלכתי. אני חושב שאחת המשימות ואחת המטרות שאליהם אני שואף להגיע זה ליצור את השוויוניות גם במקום הזה. הדרך עוד ארוכה, כי לבנות מחדש מבנים, לשפץ מוסדות, זה תהליך שלוקח זמן, הוא גם לא תלוי רק במקום שלנו, אבל אני חושב שיותר ויותר קולות, גם בשלטון המקומי, גם בערים וערים מעורבות, רואים היום את האתגר הזה ומבינים. ברשותך אני אגיד עוד משפט אחד.
כן, כן.
אנחנו בחודש שעבר נחשפנו לדוחות של הלמ"ס בקשר לכמויות, לדמוגרפיה בחברה הישראלית. ומהתמונה שעולה ניכר שבטווח של 10-20 שנה מהיום, יהיו תלמידים בכיתה א' כ-30-40% מהקהילה החרדית. אנחנו לא יכולים להרשות לעצמנו כמדינה, כחברה מתוקנת, להשאיר קבוצה כזו גדולה במצב של הדרה או במצב של חוסר התייחסות. ואחד המקומות המרכזיים שאני שואף לקחת את המחוז ולהתקדם איתו, זה בבניית תשתיות, תשתיות שעליהן נוכל להלך באופן בטוח בעתיד במדינת ישראל. שהציבור החרדי, כמו גם הציבור הממלכתי דתי והציבור החילוני, יוכלו להיות זה לצד זה ומתוך כבוד הדדי ולא מתוך רדיפה או הישענות על דעות קדומות ואמירות שהן לא לעניין.
בוא נדבר רגע על תכני הלימוד. עוד סוגיה רגישה שאני בטוח שבשנה האחרונה עסקת פה גם בפגישות שלך עם רבנים ואישים נוספים. כשאנחנו מדברים על תכני לימוד, הטענה שהושמעה הייתה כי משרד החינוך מנסה בדרכים שונות להתערב בתכני הלימוד ואולי באופי החינוך החרדי ולשנות מוסכמות, להפר סטטוס קוו, הזמינו מנהלים לכל מיני קורסים או גננות לכל מיני סדנאות שבהם נאמר להם דברים שלא לפי רוח המקום. אז קודם כל כאן המקום באמת בקולך לראשונה לאשר או להכחיש ולספר אם טופל, אם הייתה פנייה כזו, מה אתה יכול לומר לנו בעניין הזה?
אני אומר בצורה מאוד ברורה, אין לאף גורם בתוך מערכת החינוך עניין להתערב בנושאים של תכנים בתוך מוסדות הפטור או, ברשתות החינוך. אנחנו מדברים כל הזמן על עבודה משותפת, על עשייה חינוכית בהידברות. התפקיד שלי ושל המפקחים שעובדים איתי ושל כל הצוות במנהל בתוך המחוז הוא קודם כל לתת את השירות המיטבי כדי שאיכות החינוך תהיה הגבוהה ביותר שאפשר עבור הילדים, ולא משנה איפה הם לומדים, בין אם זה במוסד פטור, בין אם זה בגן הילדים או בין אם זה במקומות אחרים. אני יכול לומר לך שבשנה האחרונה שינינו את כל ההתייחסויות, אנחנו עובדים ובונים גם ימי עיון והשתלמויות באופן כזה שהם יתאימו לציבור ולקהילה.
שזה דבר שאתם עושים בהתייעצות, כלומר יש גורם שאתה מתייעץ איתו, יש איזושהי ועדה או איזשהו רב שאתה יכול להרים אליו טלפון ולומר לו, תשמע לקראת ההשתלמות הזו, אני לא רוצה ככה לדרוך על כל מיני בורות, בוא נראה, נעבור על זה ביחד, נראה שזה עובר?
א', אנחנו בקשר עם, גם עם רבנים וגם עם גורמים שהם מנהלי מוסדות וראשי מערכות החינוך ובודקים בוחנים. אנחנו נמצאים בשיח מתמיד, זה לא שיושבים כשיש איזשהו כנס, אז יאללה בואו נתכנס ונמצא על איזה פתרון. אנחנו עובדים עם מנהלי הרשתות ועם נציגים, גם של מוסדות הפטור, גם של המוכשר, גם של הסמינרים, באופן שוטף, באופן עקבי. ואני חושב שהרבה מאוד מהבעיות הללו נמצאות בפתרון, מכיוון שיש מפקחים שהתפקיד שלהם הוא גם לפקוח עיניים, אבל גם להאיר פנים לעשייה החינוכית בתוך המוסדות. אפשר לכוון אותה, אפשר להסתייע, אפשר להיעזר בנו, אנחנו ביחד עם המוסדות, עם המנהלים, עם המורים, והמטרה היא אחת, המטרה היא להביא למצב שבו כל תלמיד ותלמידה, כל ילד וילדה, יזכו לחינוך מיטבי, ואיפה שאנחנו כמשרד החינוך נוכל לסייע ולתמוך, אנחנו נעשה את זה.
מעניין מאוד. עד כמה אתה קשור, יש לך בכלל יכולת להשפיע על עניין התקציבים של המוסדות? האם זה דבר שהוא נטו שייך לאגף התקציבים במשרד החינוך סלש משרד אוצר, או שגם לך יש יכולת בעוגת התקציב של המחוז להתנהל כמו שאתה חושב ומבין?
קודם כל אני חייב לומר שהעמיתים שלנו גם במשרד האוצר וגם בוודאי בתוך המנהל, בתוך המשרד, בתוך מנהל כלכלה ותקציבים, רואים את הצורך ואת ההתפתחות של המחוז החרדי ומסייעים. יש המחוז החרדי השקעה תקציבית מאוד מאוד גדולה שהמשרד בהנחיה של השר והמנכלית עוסקים ונותנים אותה כדי שנוכל להמשיך ולהתקדם ולהתפתח. אני חושב שמדובר בתהליכים, שום דבר פה לא ייגמר כאן ועכשיו, ואני חושב שאנחנו צריכים למצוא את הדרכים כדי שכמה שאפשר בתי הספר, המוסדות, הסמינרים, גני הילדים ייהנו מתקציבים דומים כמו בכל מחוז אחר, כמו בכל מקום אחר במדינת ישראל.
כן, את מצוקת את מצוקת המוסדות המוכרים שאינם רשמיים אתה בטח מכיר.
כן, אני גם נפגש איתם על בסיס שוטף, אנחנו מנסים לראות כיצד אפשר לעזור להם. אנחנו גם מציעים פתרונות, ואני יכול לומר פה, אני יכול לומר לך שגם בעקבות המפגש שהיה עם שר החינוך וגם ישיבת עבודה אצל מנכלית המשרד, אנחנו כרגע הקמנו צוות כדי לראות כיצד בוחנים ומוצאים דרכים לסייע גם למוסדות המוכשר. יש פה הרבה עניינים לטפל בהם. אמרתי היום בכנס שאנחנו צריכים כל הזמן לנוע בין הדחוף כתוצאה מפניות ומבעיות של כל ילד וילד שפונה אלינו לבין הדברים החשובים. והדברים החשובים הם אותם דברים שיהיו חלק מתוך התשתית לשנים הבאות. אני מאמין שגם בנושא של התקציבים אנחנו נצליח.
כי אנחנו ניסינו כאן בשידור חי לפני מספר חודשים לתווך בין מוסדות המוכר שאינו רשמי לבין אחת הרשתות. שני הצדדים הביאו נכונות, אבל בסוף הבנו שמשרד החינוך הוא זה שהרים דגל אדום ואמר חיבור כזה הוא תקציבית יקר מדי, לא מתאים.
אני יכול לומר לך שמוסדות המוכשר יודעים את המתווים האפשריים, רובם גם בוחרים כיצד להתנהל, ואתה יודע שכשאנחנו הקמנו את המסלול של הממלכתי חרדי, אנחנו בעצם מאפשרים למוסדות להצטרף גם לנתיב הזה, אבל זה לא על חשבון הדברים האחרים, וזה לא במקום האפשרות שניתנת לכל מוסד לשמור על הציוויון שלו ועל הדרך שלו, בין אם הוא מוסד פטור, בין אם הוא מוסד של מוכר שאינו רשמי. ואני חושב שבשיח משותף נביא פתרונות גם בנושאים הללו. אני אומר עוד משפט אולי ככה, האתגר הוא אדיר, הוא רב מימדי, יש פה תהליכים שדורשים שינוי אחרי שנים של עשייה,
ואחרי כהונה של שי פירון במשרד החינוך, בוא לא נתעלם גם מהירושה שאתה קיבלת.
אני לא רוצה להיכנס, ואתה כבר פעם שנייה מזכיר את ה... עבודה של אנשים אחרים, אני לא נכנס לעניינים פוליטיים, אני באתי לקיים את העשייה הזו, כמו שאמרתי, בשליחות, מתוך ראייה מקצועית, מתוך ניסיון אמיתי, לתת את הפתרונות הטובים ביותר לציבור שמגיע לו. לא, אני לא מסתיר את הדברים הללו. אני חושב שמשרד החינוך עושה מאמץ מאוד מאוד גדול, ועצם ההקמה של המחוז, ואפשר לבקר, אבל היוזמה להקמת המחוז עוד הייתה קודם הגעתי לתפקיד. אני חושב שבסופו של דבר אנחנו צריכים כולנו, גם אתם בתקשורת החרדית, גם במשרד החינוך, במשרד האוצר, גם רבנים ומנהיגים, צריכים להסתכל קדימה ולומר איך כל אחד ואחד מהגורמים הללו יושב סביב אותו שולחן ועושה את הכל כדי לקדם את התהליכים, את החינוך, ולאפשר לילדים החרדים עתיד הכי טוב שאפשר.
אכן. טוב, כמו שאמרנו, זה רעיון ראשון. אני מבין שככה עברה לך שנת למידה, עבודה ועשייה, ועניין התקשורת ככה נדחה לעכשיו, אבל אני בטוח שלקראת שנת הלימודים הבאה אנחנו נשוחח אולי עוד מספר פעמים מעת לעת, ונציף דברים נוספים, כאשר בעיקר נלווה את סוגיית הסמינרים, עם אותה אמירה שאיתה פתחנו את הרעיון הזה, ושמעתי ממך שהשנה דברים יראו אחרת ככל שהדברים תלויים בך.
לזאת השם.
איציק זהבי, מנהל מחוז החרדי במשרד החינוך, תודה רבה לך על השיחה הזו.
תודה רבה גם לכם, לילה
טוב. ערב טוב. נצא לפרסומת ונשוב.
המהדורה המרכזית עם אבי ממרן. מיד נשוב. חי, שמח להזמין את המאזינים לשבת של עונג והתעלות עם לומדי הדף היומי. שבת ט"ו בשבט עם הרב בנימין מילצקי, הרב ישראל גליס ובעל התפילה החזן אברהם אייזנשטט. במלון ציפורי בכפר, חפץ חיים, פרשת בשלח, שבת שירה. חדרים מפוארים ומרחבים ירוקים. סעודות עשירות בהשגחת בד"ץ העדה החרדית. דיש ט"ו בשבט, עונג שבת וזית מוצש בשידור חי. להזמנות, מלון ציפורי בכפר, חפץ חיים, 08-859-3888 08-859-3888 לאלמנות רבות אין אפשרות לחתן את ילדיהן. חסדי נעמי חיתנו במהלך השנה החולפת למעלה מ-120 יתומים. עזרו לנו גם בחתונות הבאות. מתקשרים עכשיו לחסדי נעמי ותורמים מנות לחתונת יתומים. כוכבית 4945, כוכבית 4945. תזכו למצוות.
חדש בבני ברק, פיצה פוד, 100% של גבינה אמיתית, בחשרות בדץ מהדרין הרב רובין. חייגו 03-628-1181.
פסיכותרפיה או ייעוץ נישואים?
ייעוץ רב תחומי, זה המקצוע בשבילך. הרשם לאחד מקורסי הייעוץ במרכז הישגים בראשות הרב אייל אונגר. פסיכותרפיה, ייעוץ נישואים, הנחיית הורים וייעוץ רב תחומי. מרכז הישגים, 03-652-5244, 03-652-5244.
שאני אסעד קצה העיר בשביל להפקיד צ'ק? לא בא בחשבון. בחשבון פשוט הכי משתלם בבנק הדואר. פותחים חשבון בבנק הדואר ונהנים מכל הפלוסים שעושים טוב לחשבון הבנק שלכם. עמלות נמוכות במיוחד, ללא ריביות, פריסה ארצית רחבה, כרטיס חיוב לשליטה בהוצאות ועוד. היכנסו עוד היום לאחד מסניפי הדואר, פיתחו חשבון ותהנו מתנאים משתלמים במיוחד. משהו חדש קורה בדואר ישראל.
שלום, כאן יעקב ארנברג, ראש מכון ארנברג. אני מזמין אתכם לרכוש שני מקצועות המניבים פרנסה בשפע. ייעוץ נישואין והדרכת חתנים או קלות. במסלולים נפרדים לנשים ולגברים בבני ברק ובירושלים. לפרטים והרשמה, 1-700-555-714.
אירועים חלביים למהדרין עד 60 מוזמנים. גרג, בנמל, 03-60-31-081.
החורף כבר כאן, ואתה חייב לעצמך קצת שקט ומרגוע. חמי געש בערב של רחצה נפרדת לגברים. ביום חמישי הקרוב, בשבע בערב, בריכות מים טרמומינרליים, סאונה רטובה ויבשה, עיסוי זרמי גופרית ועוד. רק 15 דקות מבני ברק, 09-952-9404. הכניסה מגיל 16 ומעלה. חמי געש, אוצר טבע.
לכל המאזינים, סליחה, לכל המאזינים היקרים, ערב שבת שלום.
בכל ערב שבת שומעים אנו את הרב חנוך גברד. מהיום נוכל ליהנות מהגיגיו גם בשבת. סדרת הספרים שיעורים באגדות חז"ל, ועכשיו במבצע 22 כרכים על פי סדר התלמוד הבבלי, בשפה קולחת וברורה. חינוך, השקפה, מידות טובות ודרך ארץ. חובה בכל בית. להזמנות חייגו עכשיו 08-97-44-666 08-97-44-666.
עכשיו אתכם המהדורה המרכזית עם אבי ממרן.
עכשיו אנחנו עם מנכ״ל עיריית ירושלים, אמנון מרחב. שלום וערב טוב לך.
ערב טוב אבי ולכל המאזינים.
אז השביתה הסתיימה ואנחנו מבינים שראש הממשלה התערב וזמין את ראש העיר לישיבת הממשלה, אבל תוספת התקציב שהעירייה דורשת טרם הגיעה.
אכן, כך המצב.
זה אומר שהשביתה התבטלה למרות שלא הושגה מטרתה.
תראה, כשראש הממשלה פונה לראש העיר, מבקש ממנו להפסיק את השביתה, מודיע לו שהוא מתכוון להיכנס לעובי הקורה, מתכוון לזמן את ראש העיר לישיבת הממשלה, לדיון לפתרון משבר התקציב בעיר ירושלים. זה הישג, זה הישג בראש ובראשונה לעיר ירושלים. אנחנו מקווים שביום ראשון הדברים האלה יביאו לתוצאות. אנחנו זהירים כמובן, צריך לראות שהתוצאה אכן המקווה תושג, וירושלים תקבל את התקציב שמגיע לה. ובכך נשים את המשבר הזה מאחורינו, שהוא מיותר לגמרי.
Okay.
אף אחד לא מכחיש את הצורך, אף אחד באמת לא מכחיש את הצורך בתקציב הזה. רק אומר האוצר, אין לי כסף להביא את זה, בואו נלך לממשלה ונראה מה עושים עם זה. אוקיי. Okay. אז נלך לממשלה ונראה מה הממשלה מציעה לירושלים.
להבנתך את ההישג הזה, קרי התערבותו של ראש הממשלה, לא היה ניתן להשיג בלי העיצומים, בלי השביתה?
אני לא יודע להעריך. דה פקטו ראש הממשלה צלצל הערב לראש העיר, ביקש את שביקש, הזמין אותו לדיון ביום ראשון בממשלה, וראש העיר נעתר. כן. זה מכובד, כך הדברים צריכים לעשות. שראש ממשלה פונה לראש העיר בעניין הזה. אנחנו מכבדים את ראש הממשלה, מכבדים את הממשלה, ומקווים שביום ראשון ממשלת ישראל תמצא פתרון לתקציב שמגיע לירושלים ומגיע לתושביה. כן. הרי על מה אנחנו נאבקים, אבי? נאבקים שהעיר הזאת תתקדם קדימה. כל אחד שחי פה בירושלים גם רואה את הדברים הטובים שנעשים בשנים האחרונות בירושלים, אבל גם רואה את הבעיות שצריך לטפל בהן. זה לא ייעלם ככה, כי מישהו אמר שלא מגיע לירושלים.
כדי שהעיר
תתקדם קדימה, צריך לתת לה את התקציבים שמגיעים לה.
השאלה נשאלת דווקא כמי שאתה האיש המקצועי שמנהל את ירושלים, ואתה תוכל לענות לנו, האם 200 מיליון השקלים הללו שהם לא בבסיס התקציב, הם במסגרת מענק מוגדל לירושלים, מעבר לחצי, ל-500 ומשהו מיליון שכבר הובטח ויגיע, האם זה הקריטי? האם זאת מסת הכסף שעליה תקום ותיפול ירושלים?
חד משמעית. תראה, ירושלים תתקיים לעד. לנצח נצחים. היא הייתה פה לפנינו והיא תישאר אחרינו. עם ה-250 ובלי ה-250. השאלה מה השירותים שקבלו התושבים? איך העיר הזאת תמשיך להתפתח? תמשיך לספק שירותי חינוך טובים לתושבים ולילדים? תמשיך לספק שירותי רווחה? הרי הנתונים אין עליהם ויכוח. אנחנו עם הכי פחות עובדים סוציאליים למספר העניים שיש לנו. חסרות לנו 3,800 כיתות לימוד. יש לנו הכי פחות עובדי ניקיון לתושב. מה עוד צריך?
וכשאומרים את כל זה לאוצר, הם עונים בתשובה אחת, כנראה שלא מנהלים את העיר הזו טוב. מה אתה עונה להם?
אז למה הם מוכנים לתת לנו 550 מיליון שקל?
כי הם מבינים את המצוקה.
אתה יודע, גם אני באתי, אני לא נולדתי בעיריית ירושלים, גם אני באתי מהסקטור הפרטי. אם מקום לא מנוהל טוב, אתה לא נותן לו שקל. פה אומרים לנו, ניתן לכם 500 מיליון, אבל על 800 אתם כבר לא יודעים לנהל, נו באמת. עזוב, זה טיעון, שהיה טיעון כדי להתקטש ב...
ומתוקף תפקידך אני כמובן לא רוצה ככה להכניס אותך לרוח הפוליטית.
אגב, משרד הפנים נתן לנו פרס לניהול כספי תקין של רשויות מקומיות.
אגב, תגיע מחר לפגישה שם במשרד הפנים?
חד משמעית, חד משמעית. אנחנו שמחים עליה, אנחנו שמחים שהשר דרעי הורה למנכ"ל משרדו לזמן אותנו עם האוצר כדי למצוא פתרון לעניין. גם השר דרעי מכיר את העשייה הטובה שלנו בירושלים, וגם הוא מבין כמי שאחראי על הרשויות המקומיות, שלירושלים מגיע יחס אחר, וצריך לפתור את הבעיות. מה אנחנו אומרים? לא ישבו איתנו אף פעם באמת על הצרכים של ירושלים. צריכים להגדיר, ממשלת ישראל צריכה להגדיר איפה היא רוצה לראות את ירושלים. בעוד שנה מהיום, ובעוד 5 שנים מהיום, ובעוד 25 שנים מהיום. וכדי לעשות את זה צריך להשפיע מעכשיו. זה הכל.
כן, בטח ראית את ה...
סוף סוף, גם השר דרעי כמובן יודע את זה, כי הוא מלווה אותנו הרבה זמן, ונותן לנו תמיכה רבה, וגם אני שמח, אנחנו שמחים שראש הממשלה וכל הממשלה יתעסקו בזה ביום ראשון, ויצאו פתרון. אם רוצים, תאמינו לי שה-250 מיליון שקל שחסרים, זה פחות מחצי אחוז בתקציב המדינה. יש את זה, זה לא בעיה למצוא את זה.
זה נכון, השאלה עוד פעם, מי הגורם שיממן, האם משרדי ממשלה, האם משרד האוצר, זה מה שזאת המדוחה.
כל משרד ממשלתי נשאר עם עודפי תקציב בסוף שנה. כולם יודעים, כולם מכירים את הריטואל שבסוף שנה בוועדת כספים מפזרים מיליארדים, לא מאות מיליונים, מיליארדים שנשארים בעודפים. אז תתנו לירושלים 250 מיליון, תגיד, זה מוגזם לבקש לבירת ישראל, יש לנו רק בירה אחת.
לא, הבקשה הוגנת והכל בסדר, כל הוויכוח היה צדקת השביטה וכולי, אבל אוקיי, השביטה מאחורינו. אני רוצה לצל את העובדה שאתה אדוני איתנו כך בשיחה והזכרת את השר דרי ולשאול אותך איך מתקדמת הוועדה שאתה מנהל יחד עם עורך דין מירון שמתעסקת בסוגיית השבת.
תשמע, ישבנו אתמול לפגישה ראשונה שבמסגרתה שמענו את הנציגי הסיעות השונות. היו מפגשים מרתקים, והיה שיח מאוד מעניין. באווירה מאוד טובה, מאוד עניינית. לא עם כעסים, ולא עם האשמות, אלא להפך, אנחנו צוות, עובדים מרון ואני, ושומעים את הנציגים, שומעים את הדברים, שואלים שאלות. זה אתגר גדול, עבור כולנו, לייצר מערכת הסכמות ומערכת התנהלות נכונה, שתאפשר לכולנו בירושלים לחיות, לשמור על השבת, לאפשר את הדברים שמותרים על פי החוק. משימות לא פשוטות.
יש לך בראש איזושהי כבר תוכנית לשמירת הסטטוס קוו כזו שכל הצדדים יוכלו לחיות איתה?
אני אקבל פרס נובל אם אני אמצא את זה, לא?
אתה יודע, לפחות תנסה.
אבל זה מראשית ימי המדינה, כולם מחפשים את נוסחת הסטטוס קוו שכולם יכולים לחיות איתה. אבל בעזרת השם, אתה יודע משהו? מה שעובד בירושלים יעבוד בכל העולם, נכון? כי מציון תצא תורה. בעזרת השם, אני חושב שאנחנו נתאמץ מאוד, עורך דין מרון ואני, להגיע לאיזשהן המלצות שיאפשרו לכולנו להמשיך לחיות גם בבירת העם היהודי, בבירת המדינה, ולהיות בעניין הזה באמת יישום המשפט מהמקורות כי מציון תצא תורה. זה לא יהיה פשוט, אבל אני איש אופטימי.
כן, אנחנו גם אופטימיים, וכאשר אנחנו באמת לא יודעים איך הסיפור הזה, לאן הוא יוביל, הרי אתם נמצאים בשלב של ויכוח על העובדות, האם גדלו חילולי השבת או לא גדלו חילולי השבת, וזה קצת ככה.
לטעמי העובדות פחות משנה, אנחנו לא בית משפט. העובדות הן לא משנות, הרי הן חשובות, אבל הן לא העיקר. העיקר הוא באמת לנסות למצוא את המסחרות, להבין מה מותר ומה אסור, לראות מה הבעיות, מה מציק לכל המגזרים פה בעיר, ולנסות לייצר הסכמות וסטטוס קוו. אגב, אנחנו עשינו את זה בצורה די מוצלחת גם לפני הקמת הצוות הזה.
כן, בקשר הצוות הזה הוא קם כי
עם הוועדה של הרב גולדקנופ, ופותרים כן. בעיות. נכון, היה פה איזשהו מפלס של רגישות שעלה על גדותיו.
בדיוק, כלומר הצוות קם כנראה בשל ריבוי אירועים בשבת.
זה תרגום שלך, ואני לא סתם בחרתי במילים, עלה פה מפלס הרגישות.
הבנתי.
וצריך לברר את הדברים. אני מאמין גדול בשיח, ובהסדרה ובמציאת פתרונות. מי שמכיר גם את העשייה שלי, שהיא מודרכת על ידי ניר ברקת, זה לנסות להסביר את הדברים. גם בעבירות בנייה ושימוש בבתי כנסת ובדברים ששייכים למגזר כזה או למגזר אחר, אנחנו תמיד מחפשים את הדרך להכשיר את הדברים ולהסביר אותם.
כאשר יש
זה הפתרון בירושלים, אתה יודע?
כן, כן, לא, ברור, יש גם קיצונים משני הצדים, בל נשכח שיש מתנס יובל.
אבל הרוב הוא תמיד באמצע, נכון?
והרוב הוא תמיד באמצע, ולכן כשהרוב מרגיש שהסיעה קצת התמלאה, אז ככה מוביל, כן, גם להקמת צוות כזה, ואנחנו נעקוב אחריו, נאחל כמובן בהצלחה לטובת כל תושבי ירושלים.
נכון, תודה.
ותודה שהיית איתנו, מנכ״ל עיריית ירושלים.
תודה, ערב טוב לכולם.
ערב טוב, תודה, פרסומת.
המהדורה המרכזית עם אבי ממרן. מיד נשוב.
קול חי שמח להזמין את המאזינים לשבת של עומק והתעלות עם לומדי הדף היומי. שבת ט"ו בשבט עם הרב בנימין מילצקי, הרב ישראל גליס ובעל התפילה החזן אברהם אייזנשטט. במלון ציפורי בכפר חפץ חיים, פרשת בשלח, שבת שירה, חדרים מפוארים ומרחבים ירוקים, סעודות עשירות בהשגחת בד"ץ העדה החרדית. דיש ט"ו בשבט, עונג שבת וזית מוצש בשידור חי. להזמנות, מלון ציפורי בכפר חפץ חיים, 08-859-3888 08-859-3888.
שלום, כאן אלישבע גליקסברג, עורכת מגזין דירה נאה. אני מזמינה אתכן לחגיגת עיצוב בלתי נשכחת.
דירה נאה, המגזין המוביל לעיצוב בנייה ונדלן. דירה נאה, כל החדשות, החידושים והטרנדים, סיקורי דירות, טיפים לבונה ולמשפץ. רק 9.5 שקלים לחודש. למנויים 03-758-0060. 03-758-0060.
כשמדובר בסמארטפון כשר, אל תתפשר. בשביל זה יש עסקן, המאושר על ידי גדולי הרבנים. להצטרפות חייגו 02-940-4050. אם צריך, שיהיה עסקן.
היום, היום האחרון למחירה המיוחדת ברשת מחסני חשמל. רק היום, עד 10 בלילה, ינתנו הנחות ענקיות. רק היום, עד 10 בלילה, ורק במחסני חשמל.
ותן חלקנו 5 דקות לימוד יומי של משנה, הלכה ואגדתה מהגמרא עם נקודת מבט עכשווית. לחודש התנסות חינם חייגו כוכבית 3029.
שלום, כאן אריה מונק, מנכ"ל עמותת בית חם. לאחרונה נחרדנו כולנו משריפה של אם וארבעת ילדיה. אם רק נושיט יד, ניתן לעצור את המקרה הבא. התקשרו וביחד נעצור את הטרגדיה הבאה.
לתרומות חייגו 1-800-392-392 1-800-392-392.
בני פישר, תיווך הגבעה, מזמין אתכם לגור בגבעה הצרפתית בפרויקט בוטיק להשכרה. הכניסה מיידית, דירות גדולות ומרווחות, מפרט טכני עשיר ויוקרתי, במרחק הליכה מרמת אשכול, מאה שערים והכותל המערבי. לפרטים חייגו עכשיו 052-763-6099 052-763-6099.
שחקים וארקיע מזמינים אותך לנופש נשים מפנק במיוחד בשבילך. 4 ימים במלון אסטרל נירוונה, בימים ראשון עד רביעי, תזיין ועד יוטט בשבט, על בסיס הכל כלול, טיסאות, מופעים, הרצאות, סדנאות ועוד, וכן ארוחות מהדרין ממיטב השפים בחשרות ערב מחפוד. הרשמי עכשיו 054-533-4101 054-533-4101.
בדג'ט מתחדשת ואתם מרוויחים. מחירה מיוחדת של מגוון רכבי סטיישן ב-60 תשלומים ללא ריבית ושנתיים אחריות כולל טיפולים. לפרטים חייגו עכשיו כוכבית 2200. המבצע בכפוף לתקנון. בבדג'ט תמיד יותר משתלם.
עכשיו אתכם המהדורה המרכזית עם אבי ממרן.
עכשיו לסיפור שקשור למשכנתאות ולחשד שגורמים שונים הוציאו במרמה כספים במיליוני שקלים מהבנקים לכאורה למען משכנתאות, תוך הצגת מסמכים מזויפים לבנקים על הכנסות של משפחות שלא היו ולא נבראו. כעת משפחות רבות עוברות תשאול, חלקן בכלל לא קשורות לסיפור הזה, ופתאום הם מגלים שהם ביקשו בקשות לבנק מבלי שהם בכלל רכשו דירה או התכוונו לרכוש דירה. איך אנחנו כאזרחים יכולים להגן על עצמנו מפני מעשים שכאלה, שאנשים לוקחים מסמך, מגישים לבנק שהוא לא רשות ממשלתית, קל מאוד לזייף לבנק ניירות ולהוציא כספים לכאורה עבור משכנתה לדירה שאינה נקנית בלי דיאטור של החתום על המסמך. צבי טסלר, כתבנו, שלום לך.
שלום, ערב טוב.
ערב טוב, הסיפור הזה הוא כמובן עניין פלילי, אבל בוא לא נתייחס אליו מההיבט הפלילי, כי אנחנו לא יודעים מי עשה מה. בוא נתייחס אליו דווקא מהעניין הביטחון האישי של אזרח במדינת ישראל, מול הבנקים. אז כשמגישים מסמך מזויף לרשות ממשלתית, היא יכולה לוודא את זה ברגע. כשמגישים נייר לפקיד, לפקידה באיזשהו בנק, והוא עובר על הנהלים ורואה שהמסמך עונה על הדרישות ומאשר העברת תקציב, זה כבר קצת יותר קשה לתפוס את אותו חשוד שעושה את המעשה. יש לי דרך להגן על עצמי?
קודם כל חשוב להדגיש, גם הגשת, קבלת דבר במרמה לצורך העניין, ככל שידבר שמדובר אחת במרמה, על סמך מסמך שהוא כוזב, הוא עבירה פלילית, זה לא משנה אם מדובר בבנק או בגוף ממשלתי. אגב, הגשה של מסמכים כוזבים כדי לקבל הטבות שונות, מוכרות לנו לא רק...
כל זיוף חתימה על כל דבר היא עבירה פלילית, ברור. אין
כן, כך. אגב, גם נגיד למעונות משרד הכלכלה היו סיפורים, לא מהסיפורים של אנשים שזייפו תלושי משכורת, ויד ימין לא יודעת מה יד שמאל עושה, אבל כמו שאנחנו רואים בסיפור הזה, כשמדובר בעשרות מיליוני שקלים, בסופו של דבר דברים כאלה מתגלים, ולכן חשוב מאוד לא לשחק בדברים כאלה, בוודאי לא כשאנחנו כן. מודעים לזה. חשוב לדעת מה המסמכים שאנחנו מגישים לבנק, שהמסמכים שאנחנו מגישים לבנק הם אכן אמיתיים. צריך גם לדבר על השורש של הבעיה. מה שקרה, הרי הר המשכנתאות הולך וגדל בשנים האחרונות, מדי שנה בעקבות הריבית האפסית של ריבית בנק ישראל, הר המשכנתאות הולך וגדל, 6 מיליארד שקלים בשנה זה גדל, והבנקים, בהוראת בנק ישראל, מקשיחים את התנאים לקבל משכנתה, הם רוצים לראות הכנסה יציבה גדולה יותר לאורך זמן, ומי שמקבל בעיקר הכנסות קטנות מכוללים או מדברים כאלה שהם פחות נחשבים יציבים, מתקשים לקבל משכנתה, ופה נכנסו אותם גורמים לכאורה, שבעצם הציגו בשם אותם אברכים.
מעניין.
ככה פי החשד את אותה תחושים.
בוא ננסה עכשיו להבין את שני הצדדים, איך בעצם תהליך כזה מתרחש, ומה הזכויות של אזרח שמתמודד עם דבר כזה, ונצרף לשיחה את ברוך פיירשטיין, שלום לך ברוך.
שלום וערב טוב.
נגדיר אותך כמומחה למשכנתאות לצורך השיחה שלנו, ואני מנסה להבין איך אברך שאשתו מסתכרת בסך 4,000-5,000 שקלים כי היא סייעת לגננת או משהו מהסוג הזה, והוא מקבל קצבה מהכולל שבו הוא לומד את אותה מלגה, הוא ניגש לבנק לרכוש דירה, איך הבנק, באיזה סיטואציה הבנק בכלל יכול לאשר לו משכנתה? הסיפור הזה שנחשף מגלה שכן, גם אם אתה לא ממש עובד קשה ואין לך הכנסות בטוחות, הבנק נותן לך משכנתה, אז אולי הבנק אשם?
אז אני אתחיל בזה שאלף, אני מסכים עם טסלר עם מה שהוא אמר, שזוג שהולך לקנות דירה וחושב שהוא יקצר את הדרך שלו על ידי זה שהוא יפנה למישהו שיזייף בשבילו משהו, אני כבר לא מדבר על החשיפה שלו לגוון הפלילי, וגם חלק מההסכם שלו עם הבנק זה שאם הבנק מגלה שהלקוח רימה, הבנק יכול לדרוש את ההלוואה לפירעון מיידי, להעמיד ההלוואה לפירעון מיידי, ואני לא ממליץ לאף זוג להגיע למצב הזה. זה דבר ראשון.
Okay.
על השאלה שלך, האם זוג חרדי יכול לקנות דירה? בהחלט, בוודאי. אני לא ראיתי אף בנק, okay, ואני עובד עם כל הבנקים, שלא יישר לזוג חרדי משכנתה, כי ההכנסה שלו לא מספיקה. הוא פשוט יישר לו בהתאם ליכולות שלו.
אז מה גורם לאנשים, ובלי הכללה כמובן, אבל מה קורה למתי מעט כאלה שמנסים להגדיל הכנסות, שמנסים לנפח הכנסות? כי מה, הם רוצים לקבל...
אני שמח על ההדגשה שלך על המתי מעט. כי מהסיפורים שאני מכיר, לפחות כלפי היועצים שנעצרו, הם בהרבה מקרים עשו את הדבר הזה גם בלי צורך, פשוט בשביל העבודה הקלה והחיים הקלים.
על פי החשד, כן, לכאורה.
נכון. נכון, לכאורה. אז לכן חשוב להבין שזה לא תמיד נובע מצורך אמיתי. בסופו של דבר יש היום עשרות יועצי משכנתאות חרדים שהם ישרים, מקצועיים, ויודעים לתת מענה לבעיות של המגזר החרדי. כן, במגזר החרדי יש נתונים קצת שונים.
שאלה נוספת ששאלתי קודם צבי, האם אני כאזרח יכול להגן על עצמי במצב כזה שאף אחד לא ישתמש בשם שלי כדי לבקש מבנק משכנתה? הוא לא מבקש שבעבורי רישיון נהיגה, והוא לא חותם לי על כל מיני תפסים שאני תוך רגע מקבל הודעה על כך שמישהו משתמש בצ'קים שלי, אלא הוא פשוט הגיש ניירת לבנק, אני לא יודע על קיומה, מדווח על ההכנסות שלי, כי אין לי דירה, ולוקח כספים במרמה. איך אני יכול לדעת על זה? בנק זה עסק פרטי.
אם אני אענה לך, אז אני אומר כך, שהיועצים מעצמם דורשים היום הסדרה של המקצוע. אתה יכול להניח שברגע שיהיה הסדרה של המקצוע, אנחנו כמובן נהיה במעמד אחר.
היום התחום הזה פרוץ.
היום התחום הזה פרוץ.
בגלל שגם אדם...
מי ששם רגליים להסדרה הוא הבנקים. ולכן, וזה קצת מה שמוזר פה בכל הסיפור. אם נדבר על השבועיים האחרונים, על המצרים בשבועיים האחרונים, לא מדובר במקרים של השבועות האחרונים, לא מדובר במקרה שהבנק גילה עכשיו מרמה של עכשיו, מדובר ביועצים שהורחקו
מהבנקים. אז אתה אומר שההסדרה ומתן רישיון...
מדובר ביועצים שהורחקו מהבנקים כבר כמעט לפני שנה.
כן, אני מבין שאתה מדבר על מתן רישיון לעיסוק בתחום ייעוץ משכנתאות, ואז זה נחסוך הרבה מאוד בעיות. הבנקים נלחמים כי הם רוצים עדיין לגרום לשוק הפרטי להגיע אליו ברגליו. מבלי צורך להיעזר ביועצים.
כי הבנק רוצה לנטרל את היועצים, כן. או מטעמי תחרות, או מטעמים אחרים.
חיסכון, כן.
או, כן, אבל בסופו של דבר, יועץ מקצועי שיהיה לו רישיון ביד, וידע שהוא צריך לשמור על הרישיון שלו, כמו שעורך דין יודע שהוא צריך לשמור על הרישיון שלו, ובוודאי הוא לא יעשה שטויות.
מעניין. ברוך פיירשטיין, מומחה למשכנתאות, וכתבנו לעניין הכלכלה צבי טסלר. תודה רבה לשניכם. סיימנו את המהדורה המרכזית, תודה לאברהם משחקוב הטכנאי, לעורכת הראשית אסתי פלד, תודה לכם מאזינים, ערב טוב ולהתראות.
כל חי שמח להזמין את המאזינים לשבת של עומק והתעלות עם לומדי הדף היומי. שבת ט"ו בשבט עם הרב בנימין מילצקי, הרב ישראל גליס ובעל התפילה החזן אברהם אייזנשטט. במלון ציפורי בכפר חפץ חיים, פרשת בשלח שבת שירה, חדרים מפוארים ומרחבים ירוקים, סעודות עשירות בהשגחת בדצה עדה החרדית. דיש ט"ו בשבט, עונג שבת וזית מוצש בשידור חי. להזמנות מלון ציפורי בכפר חפץ חיים, 08-859-3888 08-859-3888
בדג'ט מתחדשת ואתם מרוויחים. מחירה מיוחדת של מגוון רכבי סטיישן ב-60 תשלומים ללא ריבית ושנתיים אחריות כולל טיפולים. לפרטים חייגו עכשיו כוכבית 2200. המבצע בכפוף לתקנון. בבדג'ט תמיד יותר משתלם.
בעקבות השינויים הצפויים בתקנות הביטוח הלאומי, החברה המרכזית למימוש זכויות תקיים קו פתוח היום ומחר. התקשרו כוכבית 500 אל הקו הפתוח ומנעו את הפגיעה בזכויותיכם. התקשרו כוכבית 5700.
נו, איך אתה?
טעים, לא?
אתם תברכו עליו.
שהחיינו, פריגת מתחדשת עם טעמי הדרים נפלאים, מיקס הדרים ומיקס השקוליות, והטעם אתם תברכו עליו. פריגת, בטבע שלנו.
יש לך סטארט-אפ? חולם להיות יזם? קרן זוזה כאן בשבילך. קרן זוזה מקדמת באופן מעשי ומשקיע במיזמי הייטק במגזר החרדי. הצוות המוביל בהייטק הישראלי יעזור לך לקדם את המיזם שלך בדרך להצלחה. צור איתנו קשר באתר zuzami.com zoozame.com.
פסיכותרפיה או ייעוץ נישואין?
ייעוץ רב תחומי, זה המקצוע בשבילך. הרשם לאחד מקורסי הייעוץ במרכז הישגים בראשות הרב אייל אונגר. פסיכותרפיה, ייעוץ ניסויים, הנחיית הורים וייעוץ רב תחומי. מרכז הישגים, 03-652-5244 03-652-5244.
יומי ראשון, יומי שני, יומי שלישי, יומי רביעי. אצלנו בחורף אין יום בלי יומי.
יומי חורף, דובוני ג'לי לילדים המכילים תמציות החינצאה, פרופוליס, סמבוק ופקעות ורדים לתמיכה בהגנה הטבעית. אלטמן, בריאות לכל שלב בחיים.
יש חסד, מובילים במחיר, מובילים במגוון, מובילים בקשרות.
יש חסד.
מה זה נתץ? אתם כבר יודעים. נתיב תחבורה ציבורית. כדאי שתדעו כי בנתצים בכביש החוף, באיילון דרומה וברחבי תל אביב, מופעלות מצלמות אוטומטיות והכנס נשלח מיד. אז אם אתם ברכב פרטי, אין לכם מה לחפש שם. נתצת, שילמת. מפנים דרך לתחבורה הציבורית. משרד התחבורה, mot.gov.il.
היום, היום האחרון למחירה המיוחדת ברשת מחסני חשמל. רק היום, עד 10 בלילה, יינתנו הנחות ענקיות. רק היום, עד 10 בלילה, ורק במחסני חשמל.
חדשות כל חי. השעה 9.
שלום רב, באולפן אריאל שרפר. ראש עיריית ירושלים ניר ברקת הודיע הערב על סיום השבתת השירותים העירוניים בירושלים ועל חזרת כל העובדים לפעילות מלאה, הכוללת פינוי מיידי של ההשפעה הרבה שנערמה בירושלים.